אתמול, פעם שעברה, הסברנו, פשוט הוספנו את הכל דוגמאות ליסוד הטבעי. אני חושב. מה זה? איש רוצה לשבת. זה בדיוק הדעה של הסכימים, של מפחידים, צעירים.
כבר לא רואים שזה בכלל שיעור של צעירים בכלל.
צעירים שלנו, אומר צעירים על זה. טוב, בכל מקרה זהו. אז זה דיברנו על העניין של הטבע, על העניין של הטבעיות. הבאתי פעם שעברה דוגמה לסגנון ספרותי. כן, והסברנו איך בסגנון הספרותי, כאילו איך הרב בונה דברים, כן? איך הוא מסתכל בתשוקות, איך הוא מסתכל איך הוא מסתכל בתשוקות, איך הוא מסתכל בתהליכים הפנימיים שתוכלו שקוראים לבן אדם, והוא גם אומר שבעצם הליל הקדוש הוא בעיקר דרך החיים עצמם. זאת אומרת, מה שרואים בחיים, זה בעצם, מה שאומרים בחיים, זה בעצם מה שרואים בחיים זה בעצם הליל הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש הוא דיברנו על זה, זאת שבעצם זאת טענה, יש כאילו תפיסה כזאת שאומרת שהתורה היא מה שכתוב בספר. אז נכון, מה שכתוב בספר זה בהחלט התורה, אבל באותה מידה שמה שכתוב בספר זה התורה, גם החיים עצמם זה התורה, נכון? אמרנו, זה הביטוי סקירה אצל הרב. סקירה רואה גם בחיים עצמם את הקדוש ברוך הוא ואת התורה עצמה. לכן, אם רואים תשוקה, והתשוקה הזאת לכאורה סותרת את האמת השכלית שאומרת שהגוף מפריע, אז אני יכול להגיד, טוב, נו, זה גוף הטעות. זה גוף הטעות שהגוף מכניס פה את האדם אליו. כן? שהגוף מכניס את האדם אליו. אבל הרב לא אומר את זה. הרב אומר שלא, שהתשוקה הזאת היא לא, שהיא כל כך מרכזית, לא יכול שהטענה שלה היא לא טענה אמיתית. לא הטענה שלה היא לא טענה אמיתית. ומה הטענה? שהטענה שלה שלה רוצה לחיות, וכאילו להאריך את החיים פה. אז אומר הרב, התשוקה הזאת היא התשוקה בעצם להתקדם, להתעלות. והתשוקה הזאת היא התשוקה הכי מוסרית שקיימת. כן? כלומר, הביטוי שבח, ראשון לשבח את הקדוש ברוך הוא, זה בעצם יכול לעשות רק בעולם הזה. וזה, שוב פעם, חושף איזשהו מימד פנימי בכל התפיסה של הרב בעולמות הכי עליונים, כן? כלומר, התכונה הזאת של להוסיף, היא נקראת מידת הצדק. מידת הצדק היא איך האדם מקבל את הדברים. האדם צריך לקבל אותם באופן חופשי ובחירי, תוך עמל, תוך יצירה. לכן כל העיקרון שנהנה מגיע כפו, אמרנו את זה, זה שזה אמריקאי אחד, יפני אחד, עובדים מהבוקר עד הערב, למי שיתפרנס, יתפרנס, כל הדברים האלו זה נובע מתוך אותו עיקרון. כל זה היה בעצם בשביל להבין מה זה, בשביל להבין, א', מה זה תשוקה, שדווקא דרך התשוקה הקדוש הוא מדבר בעולם, ולא רק זה, אלא אני יכול דרך זה להבין דברים באלוקות, ולא רק זה אני יכול להכריע על פי התשוקות האלו. כמו למשל, מה שדיברנו, נותן בכיס, שעדיף לתת, לגמול חסד, עוד יותר מזה לתת בכיס, עדיף מה שלתת צדקה רגילה. אבל מה שחשוב לנו, בהקשר שלנו, זה שמה שאנחנו קוראים זה טבע, מה שהמילים פה, טבע, עושר, השמחה, בור האמת. אם אנחנו רואים שיש לי עושר ושמחה בור האמת, עושר ושמחה זה כאילו מה התשוקות האלו רוצות. מי קובע לי את העושר ואת השמחה? התשוקות האלו קובעות לי את העושר והשמחה. בור האמת. כלומר, כן? זאת אומרת, התשוקה כאילו נותנת גושפנקה, התשוקה הטבעית נותנת גושפנקה. יש דבר מעניין, הרבה פעמים שקוראים דברים כאלו, אפשר להגיד טוב, זה לצדיקים. אבל שם הרצון לחיות, אני לא בטוח זה לצדיקים. יכול להיות שהצדיקים רוצים להגיע לעולם הבא, כן? ליהנות מ... כן? לשבת. אתה רוצה בראשם, אני מזיר השכינה, לא יודע. יהודי רגיל, גוי, גוי רוצה לעבור, רוצה לחיות. זה לא קשור בכלל ליהודי. בכלל הוא קשור, כן, זה תכונה הכי פשוטה של העולם. לא, לכן אני אומר, רואים פה שהרב לא מדבר בכלל על... לא מדבר בכלל על צדיקים. גם פה, לא יודעו איזה צדיקים. הטבע, העושר והשמחה, באור האמת, כאן זה שדבר מסוים יכול לגרום לאדם הרגשה של שמחה, לפעמים זה שטויות, אבל אם זה דברים עמוקים, אם זה דברים שהם גיל משותפים עם העם ישראל, ואולי אפילו לאנושות, אי אפשר להגיד שהדבר הזה הוא... שהדבר הזה הוא שלילי. אי אפשר להגיד שזה כאילו מסך וניסיון להסתיר את הקדוש ברוך הוא ולהפריע לנו לראות אותו. להפך. ברור, ברור שזה בא לגלות את הקדוש ברוך הוא, כן? דוגמה, עוד דוגמה אחת שאני מתאר אותה, נמצא בראות הקודש, זה כל המהלך הזה שהוביל לחסידות והוביל אחר כך לתפיסה של הרב. אז מה שמוביל את האדם לדבר הזה, זה לא אידיאולוגיות. כלומר, מבחינה אידיאולוגית יכול שלתפיסות הראשוניות, שכאילו קודמות החסידות, על הטענות אידיאולוגיות לא פחות גדולות מאלו של החסידות. כאילו הקייס של החסידות, הטענה הפנימית של החסידות, מה שנקרא תפיסות... א' הם הופיעו. זה כבר נקודה ראשונה. זאת אומרת, יש כאילו תופעה כזאת. ולא רק תופעה כזאת, אלא יכול להיות שאפילו בהתחלה היא מופיעה כתופעה חילונית. כן, לשפינוזה. ואחרי זה, אבל זה עדיין כלום. אחרי זה גדולי ישראל מצטרפים לתביעה הזאת. אז דבר כזה אומר הרב, זה לא, זה לא, אתה לא יכול להגיד שזה לא, זאת טענה. את הרב. לא טענה, אבל זה לא רק טענה ביחס לזה שדוגמה, צריך להקים מדינה, כמו נגיד הציונות. יכול להיות שגם הציונות זה טענה, אבל לא, זה טענה באלוקות. כלומר, מה שהחסידות כביכול באה ואמרה, אין לזה שום נפקמינה למדינה, אין לזה שום נפקמינה למיניות, אין לזה שום נפקמינה, אולי כן, אבל יש, מי שמבין יש. אבל במהות זה לא, במהות זה לא נפקמין לדברים האלו, במהות זה סוגה באלוקות. האם הכל זה אלוקים? הכל נמצא באלוקים, לא משנה הדיוק, כן? אם הכל אלוקים, הכל נמצא באלוקים, או לא הכל נמצא באלוקים, זה סוגיה פנימית, מה זה קשור? זה אפילו הכרעה בסוגיות של נסתר. כן, יש פן כזה שנסתר, שהוא בעצם הנסתר הכי עמוק שקיים. ומי שהופיע אותו, זה בדרך כלל זה בישראל סרוק, גיימנו רמם פנו. ובעצם יוצא ששוב פעם, יש פה איזשהו מהלך שהולך והופיע, ומי שכביכול בא ומביא אותו, הולך ומביא אותו, זה כביכול סתם, אנשים, הצורך שלהם, זה מה שכתב הרב, זה הצורך של האנשים, ככה הפתוע שלנו, זה שהדבר הזה מביא עונג, הדבר מביא עונג, זה שהדבר מביא, שם מילה זה עונג, מביא עונג, אולי גם סליחה, לא זוכר, זה שדבר מביא עונג, זה הוכחה שזה אמיתי, למה? כיוון שזה שוב פעם, בני אדם מרגישים ככה, בני אדם מרגישים את הצורך בדבקות בקדוש ברוך הוא, בדבקות מוחלטת בקדוש ברוך הוא. כן, ולהרגיש איך שהכל אלוקים, איך שכן, הכל אלוקים, הכל נמצא באלוקים, הכל אלוקות, לא משנה הדיוק, התיקונים שרב מתקן, אבל העיקרון, כן, שוב, נכון, זאת אומרת, כן, ואותו דבר, זה שהרב כביכול לא נשאר במקום הזה, אלא הרב כביכול עובר למקומות נוספים, כן, הוא לא נשאר בתפיסה הזאת, זה עוד יותר בא מצד הצורך, וזה... כל הסוגיה של מושג חופש, שבעצם אולי הרב היחיד שמתייחס למושג הזה. כן? כלומר, החופש, כן, זה שהאדם זקוק לחופש, זה עוד פעם טענה. כרגע, לא משנה כרגע התפיסות החברתיות שקשורות לדבר הזה, זה בכלל לא נושא אצל רב. אז הכל קשור שוב למושגים באלוקות. על פי זה הרב כביכול מכריע באלוקות. גם כן, זה הכל קשור לנקודה שעצם המודע שזה נמצא, עצם המודע שזה נמצא, עצם המודע שבני אדם ככה חושבים, שבני אדם, תמיד הרב צודה אומר שכשאתה רואה ציבור, ואז, כן, ציבור, כן, סתם מילה שכל כולם, כאילו, כל אחר, שעשו, השתמש בזה כל הזמן ציבור, אבל במשמעות פנימית, זה הרב צודה כאילו התביע את הדבר הזה, במשמעות פנימית הכוונה היא שאם אתה רואה שיש פה גם צדיקים, גם בינוניים, וגם רשעים, רשעים שאחוזים בדבר הזה. סתם, דיברנו קודם על רשע זה שפינוזה, הוא רשע מדופלם. וצדיקים זה חסידות, בינוניים זה כל האנשים באמצע שמרגישים צורך להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. אז זאת טענה. ואותו דבר זה גם מושג חופש. זה שחופש נהפך לאידיאל כל כך מהותי בחברה, כל כך מהותי במציאות, זה ודאי מעיד על משהו. אדם, עידה, זה, לא, אני אומר, זה הכל קשור למה שכתוב פה, שטבע עושר והשמחה באור האמת. אם אתה רואה תשוקה, שאיפה, איזשהו מרכיב מהותי במציאות שקיים, הוא כבר קיים אלפי שנים, קיים אלפי שנים. אולי מעדנים אותו, אולי מזכחים אותו במשך הזמן, אבל הוא קיים, והוא כבכל מתגלה בכל המימדים החברתיים, כן, בחתכים כאלו חברתיים, זה מעיד על תופעה, זה מה שאני רוצה להגיד, זה מעיד על תופעה אמיתית. עד כדי כך שזה, שוב פעם אומר, זה נפקמינה לאלוקות. זה גם נפקמינה להלכה, זהו. אז זה טבע העושר והשמחה באור האמת, היושר והמוסר השלם. הזכרנו על זה עוד דוגמה אחת, נכון? זה נקרא שם אבי את איגרת, לא, אבל זה כל כך חשוב, אני רוצה להגיד, זה קשור גם לאיגרת, העיקרון הזה צריך להבין אותו, זה קשור גם לאיגרת ממדלת, שם אבי שם את קאנט. וכל העולמות, גם מתמטיקה זה אותו דבר, מה נותן לה, כן, מתמטיקה היא נכונה בגלל שמי שהיא צורך. היא בכלל לא משנה אם אני יכול לקחת לממש את זה. נגיד שאי אפשר לממש מתמטיקה, אבל זה צורך של האדם לחשוב ככה, באופן הגיוני ומסודר, כן? אחר כך, שוב פעם, בגלל שזה אמיתי, ואני סומך על התופעה הזאת, אז אחר כך גם יהיה לי מדע, אחרי זה יהיה לי גם הצלחות. טכניות מדעיות, אבל לא משם זה מתחיל. זה מתחיל, אצל הרב זה ודאי לא מתחיל משם. אצל הרב זה מתחיל מזה שיש צורך, מזה שיש מימד כזה, מזה שיש תשוקה כזאת, מזה שיש שאיפה כזאת. מזה שהדבר גורם לי שמחה, גורם לי שמחה ושמחה. שוב פעם, כל זה קשור לסגנון הספרותי של הרב. מה זה נקרא הספרות? זה כלומר כזה שהצרכים מדברים, האמת מדברת דרך הצרכים. וגם השכל הוא סוג של צורך. זה מה שדיברנו בהמשך. והוא אותו יותר נמנה על עומק האמת, מי? העושר. העושר והשמחה. הוא אותו יותר נמן, באמצע זה כל מיני מימדים, שאיפה זה מעיד. כן? הוא אותו יותר נמן על עומק האמת והטוב שיש באלה הדרכים. כן? יש פה עדות. אותו נמן כאן זה עדות. נכון? זה הוכחה. הוכחה. אלו ההוכחות האמיתיות. כל ההוכחות השכליות הם רק כלים לממש את המימדים האלה. טוב, זהו. אני רוצה להגיד שגם מי שרוצה להזכיר, זה נמצא מוסר קודש, לדוגמה, לא יודעת, שם חף ג' יש כבר מקומות היום לדבר על זה. שההסברים הם רק ביטוי לדבר. זה מה שאני רוצה להגיד פה. זה אותו יותר נאמן על עומק האמת והטוב שיש באלה הדרכים. שם דרכי אחים, אדם פרטי ונשו לך. זהו, דיברנו על זה, אמנם הדיבור המדעי, החשוב פה זה שהרב לא מסתפק פורש במימד הזה, אלא על גבי המימד הזה, או מתוך המימד הזה, כן, כן, אולי בכל זאת עוד דבר אחד לגבי הקודם, ש... כאילו הרב מדבר בסגנון ספרותי שהוא קורא מאוד לסגנון נפשי, אבל הוא שונה לגמרי בפסיכולוגיה. כאשר בפסיכולוגיה אני דן על בעיות של פלוני אלמוני, יכול להיות שהמבנה הפסיכולוגי הוא גם כן מתאים לסגנון הספרותי של הרב, אבל כאילו באיזשהו רובד מסוים מאוד של המציאות, באיזשהו רובד מאוד מסוים, הייתי אומר במרחב, אז יש כזה מקום ששם החוקים הפסיכולוגיים הם כאילו נכונים. הם נכונים במובן הזה שהם אלו שפועלים שם, אבל יש עוד חוקים במקומות יותר עמוקים יותר, חרבים יותר, כן, זאת אומרת, זה חוקים מאוד חלקיים, חוקים מאוד חלקיים, החוקים האלו, כן, שאני יודע, איך ילד קטן מתפתח, השלבים על זה, כל זה קיים, אבל קיימים גם מיתוסים, וקיימים גם מימדים של יותר עמוקים, של שירה, ושזה, כל אלו משפיעים על הבן אדם. הבן אדם מורכב הרבה יותר מרק החלקים הקטנים האלו של הספרות, של הפסיכולוגיה, סליחה. לא, זה לכן התפיסה של הרב היא ספרות או שירה. ספרות זה יותר במובן עומקי הנפש והרגש, הרבה יותר עמוקים ממה שהפסיכולוגיה מתארת. הם בכלל לא ניסיונים. הרבה פעמים פסיכולוגיה היא ניסיונית. הם מסתכלים איך ילד מתפתח. פה זה לא ניסיוני בכלל. זה חילוק בין הפריורי לבין ניסיוני. החילוק בין הפריורי לניסיוני זה שניסיוני, זה כמו הבדל בין מתמטיקה לבין שגילות את החור השחור. כן? ההבדל זה הבדל, כן, שניהם לכאורה הם שייכים לחיים. אבל הפריורי לא היה זקוק לחור השחור בשביל להוכיח שיש חור שחור. יכול להיות שעד היום אף אחד לא היה שם ולא בדק ולא ראה את זה שיש. כן? זה עדיין יכול בגדר רק של הנחות שכליות. אבל יש לזה הוכחות, אבל הוכחות הם לא, הם לא, הם לא, המתמטיקה לא הייתה צריכה את ההוכחות. הוכחות הם רק כאילו, זה ממילא זה ככה, זה ברור שזה ככה. כאילו ניבטי שזה יהיה ככה. נכון? ושני המימדים הם כבכל מימדים שטבועים בתוך האדם. אבל הם לא אותו דבר. ודאי שהפסיכולוגיה היא גם כן, זה מה שאתה תגיד, שאולי האופי הפסיכולוגי הוא כאילו הפריורי. אחר כך מה ילד אלמוני, ילד פלמוני, והוא, איך הם חיים ומה קורה איתם, זה משהו אישי. שיכול להיות שאפשר, כן, אפשר, כל מיני דרכים לטפל בזה, לא משנה כרגע. אבל, כן, נכון, לכן אמרתי, זה חילוק חשוב, חילוק בין הפריורי לבין ניסיונים. זה כאילו צרוף. זה מאוד דומה, שוב, זה דומה מאוד לפילוסופיה. רק שהפילוסופיה עסוקה רק ברציונל. והשירה והספרות עסוקים גם במימדי חיים. הם רוצים גם את החיים. הם רוצים עוד מימדים שידברו חוץ מהרציונל. אבל הם דומים בזה שהם משוחררים, דומים לפילוסופיה, בזה שהם משוחררים מהניסיון. הם משוחררים מה שכתוב פה, הטבע, העושר והשמחה, זה לא משהו ניסיוני, זה משהו אפריורי. זה משהו שהוא קודם לניסיון. יכול להיות שבניסיון אולי בסוף זה יאשש את הנקודה הזאת, זה יוכיח את הנקודה הזאת, אבל לא משם זה בא. אני לא צריך להסתכל, סתם דוגמה לזה, ואין זה כמה פעמים דוגמה לזה, אבל אם אנחנו רוצים לדעת את האופי של גרמניה, אני לא יודע אם צריך להסתכל ולכת לעשות סקר בהמבורג או בברלין. או כן, נגיד, רוצה לראות אופי של אנגליה, אז אני לא יודע אם אני צריך ללכת שם, להסתדר שם בלונדון ולהבין את זה. בדיוק כמו שאמרנו, שאם נסתכל על האהבות של תל אביב, האהבות, כן, שרובים אחד, תל אביב, נעשו את כולם ביחד, יכול להיות שאני מקבל בכלל מה זה אהבה. מקבל, כן, המון תסביכים. לא, אז אותו דבר זה גם פה, אם אני רוצה להכיר את העם הגרמני, אני אסתכל... אני אסתכל בדברים שמבטאים אותו, כמו למשל סיפורי אגדות שלו. אני אקח סיפורי אגדות, דוגמה של אחים גרים, כן, מדורה מדעית. אסתכל עליה, אז אני אראה את האופי של העם הגרמני, אני אסתכל בציורים עתיקים של הגרמנים, כן, ציורים, כן, אני אסתכל בפילוסופים, במשוררים שלהם, ואני אעשה איזה ניתוחים להם, אז אני אבין את האופי של העם הגרמני. אחרי זה כשאני אסתובב בברלין או בדיזלדורף, אז אני אוכל למצוא בכל בן אדם, לא יודע, כמה אחוזים מהתופעה הזאת נמצא בתוכו. וכמה זה השפעות זה אותו גם באנגליה, כן? אני לימד את שייקספיר ואת הפילוסופים האנגליים, ועוד אומנים ומוזיקה, אז אולי בסוף, אני אבין את האופי האנגליים. אחרי זה בלונדון אני יכול להיפגש עם כל מיני דמויות, כמו מדויות, ואני אראה כמה אחוז, אותו דבר גם היהודים, נכון? עדיף להסתכל סתם בגמרא או באגדות חז"ל, ובכלל בספרות של עם ישראל, כן? ואני יודע מי זה העם הזה, כן? מי זה העם הזה, כן? טוב, זהו. זהו, עכשיו, ובכל זאת אומר הרב, הדברים האלו לא נגמרים בבירורים האלו, אלא הדברים האלו, את מה שאמרתי עכשיו, זה רב כותב בהרבה מקומות, כשלהבין דבר, אני אסתכל או ביהודי התמים, וזה כמו דומה למה שהזכרתי קודם, את סיפורי החינגים, ליהודי התמים, כמו אגדות הש"ס, כן? אני אסתכל במשך ההיסטורי של עם ישראל, כן? כמו הגמרא וספרות העתיקה של חז"ל, ואני גם אסתכל בדמויות המופת. שלושת המרכיבים האלו הם כאילו מבטאים יותר את את האומה הישראלית, יותר מה שאם אני אעשה איזשהו סקר מקרי או אפילו עמוק, דעה בגוש דן, כן? זהו, אמנם, הבירור המדעי הוא גם כן סוד גדול. אז איך דיברנו על זה פעם שווה, שהביטוי אמנם הזה, ככה מדבר. בעצם, הוא האוטו יותר נאמן. הוא אומר פורש, כשהוא אומר האוטו יותר נאמן, הוא כאן נגיד זה האוטו יותר חשוב. זה הפשט עוד יותר נאמן. האוטו יותר נאמן זה האוטו היותר יציב, היותר מקורי, היותר מוחלט. אם אני צריך לבחור לעצמי, אני יודע, שיטות מתודיות, אני צריך לבחור בין המתודיות השונות לבירור האמת, אז זה יהיה עוד יותר נאמן. זאת כאילו המתודה היותר טובה, הראשונה. אמנם, כשאנחנו אומרים אמנם, אז הוא בא להגיד שלא נחשוב טוב שהמתודה הזאת סותרת את המתודה השכלית. היא לא סותרת את המתודה השכלית. זה מה שאנחנו רוצים פה. אמנם, הבירור המדעי הוא גם כן יסוד. כשאנחנו אומרים גם כן, זאת אומרת, אחרי ההסבר הראשון, אז ההסבר, אז בסדר, בשביל מה צריך שכל? אם זאת המתודה העיקרית, בשביל מה צריך שכל? אני צריך את השכל גם כן. אבל גם כן, תבינו, לא בשביל להוכיח את האמת. זו נקודה מאוד חשובה. לא בשביל להוכיח את האמת. זאת אומרת, זה כמו למשל, מה שדיברנו על זה קצת, אני רוצה לשמוע, זאת אומרת, אם אדם יאבד את התמינות שלו, אדם יאבד את הצלם אלוקים שבתוכו, אז אין לו כלום. אותו דבר גם פה, אם הם מאבדים את הנקודה הראשונה, שאוטו יותר נאמן, אז ודאי שאני אאבד את הנקודה, אז אין משמעות לנקודה השנייה, למה? שהנקודה השנייה היא רק בנויה לנקודה הראשונה. בלי הנקודה הראשונה אין לי מעמד לאישיות, אין לי מעמד לכלום. זה כמו אדם שמאבד את הכישרונות שלו. אדם לא יכול להגיד, תשמע, תאבד את עצמך ואז תחשוב. זה שאתה מפריע לעצמך. המשפט הזה הוא לא נסבל, מכאן שכשאני חושב מתוך עצמי. ככה גם פה, אדם מאבד את הצלם אלוקים שבתוכו, אדם מאבד את המיוחדות האלוקית שבתוכו, כן? אז הוא גם לא יודע לחשוב. לכן הראשון הוא העיקר והשני הוא משני, והשכל הוא משני. השכל רק יכול רק לברר, כאילו כמו פנס שמאיר, כמו פרוג'קטור שמאיר. יכול להאיר את הדברים, יכול להוציא אותם לכוח לפועל, אבל הוא לא יכול בשום פנים ואופן להחליף את המעמד של האדם. הוא לא יכול להחליף את המעמד, את הקומה, את זקיפות הקומה של האדם. אם אין לאדם זקיפות קומה, אם אין לאדם אישיות, ואין אדם צלם אלוקים, אז הוא כבר לא אדם, זה כבר משהו אחר. ואז כל היכולות שלו, הן גם כן נמנות.
אבל תמיד יש לאדם צלם אלוקים.
אז פה, מי שלא בדיוק. אדם יכול לבית את צלם אלוקים שבתוכו. קודם כל, הדיון, הנושא פה עקרוני. אני דן פה שהדיון עקרוני, ולא דן פה אם זה אפשר לבית את צלם, אי אפשר לבית את צלם. זו שאלה אחרת. אבל בעקרון, אדם יכול לבית הצלם שלו. כן. אדם שמחלל שבת בפרהסיה, אדם שלא מניח תפילין, כל אלו, כל אדם שנחרט בעולם הרגשי שלו, כל אלו חטאים אבסולוטיים. חטאים מוחלטים.
זה לנשמה יותר, לא?
לא, זו הנשמה. כתוב, אז אני יודע. אם הנפש נחרטת, אז זה הנפש, זה לא הנשמה. למה אתה יודע זה הנשמה? זה הנפש נחרטת. יש הבדל בין נפש לבין נשמה, הנשמה לא נחרטת לעולם. הנשמה היא תמיד טובה, אבל הנפש נחרטת. ואם הנפש נחרטה, זה מפקמינה גדולה מאוד לכל התפיסת עולם שלי, לכל מה שאני חושב. אם לאדם, עולם רגשי שלו לא בנוי, עולם רגשי שלו לא מוצב כמו שצריך, או שהוא מוצב בצורה כזאת, ולא בצורה כזאת, בצורה אחרת. אז הכל, זה הכל נפקמין לצורת החשיבה שלו. אז השכל, הוא רק אחד הביטויים של החיים, הוא לא החיים עצמם. והחיים יותר עמוקים מהשכל. ולכן, אם אדם מאבד לכאורה את החיים שבתוכו, ואפשר לאבד את החיים, אז גם העולם השכלי שלו נפגע. בדיוק כמו שאני יכול על ידי הכתב היד לנתח מי זה הבן אדם, אני גם יכול גם לעשות ניתוח למחשבות שלו ולהסביר מי הוא. כשנגיד הרב מתעמת עם איזשהו פילוסוף, משהו כזה, עם מישהו, בדרך כלל זו צורת ההתעמתות שלו איתו. הוא לא נכנס להתווכח איתו בפרטים. הוא מתווכח איתו באופיים. כן, באופי שלו. כן. שוב, זה כמו ניתוח פסיכולוגי, אבל לא פסיכולוגי, אלא ניתוח עמוק יותר. לא, לכן הרב אומר שאומנם ביאור המדעי הוא גם כניסוד גדול לסגרת האמונה. אבל שוב פעם, לא כל כך בשביל האות היותר נאמן, אלא יותר בשביל משהו אחר. גם, נגיד ככה, גם השכל אצל הרב הוא משהו יצרח. משהו בעצם נפח למשהו ספרותי. זאת אומרת, הוא בעצם בא להוציא איזשהו צורך של האדם אל הפועל. גם את השכל הוא כבר מסביר אחרת. השכל הוא, נכון, יש שכל מחקרי. השכל המחקרי צרה הוא השכל הכי נמוך שקיים. נדבר על זה בהמשך, מה התפקיד שלו. אבל בעצם השכל במובן הפשוט שלו, הוא גם כן צורך. רק בצורך, זאת אומרת, מה שמניע אותו, מה שזורם בתוכו, זה מה שאנחנו יודעים בבוקר, זה הטעם. הטעם הוא מה שזורם בתוכו. ואם אדם יש טעם מעודן, ולאלמון יש טעם מעודן, ופלמון יש טעם לא מעודן, אז ויכול שפלמון יותר מוכשר, ויכול להביא יותר הוכחות, יותר מבנים, בכל זאת, מה שיובע בתוך המבנה הזה, זה הלא מעודן שבתוכו. ואלמוני שיש לו טעם מעודן מאוד, אבל אין לו כל כך כלים להביא אותם, אז במעט הכלים שיש לו, יש כזה משל של חב"ד, מרכבה, כן, הרוסקות שהולכת לכיוון מסוים, לעומת מרכבה אחרת שהיא משוכללת מאוד, פשוט הולכת למקום הלא נכון. זה דומה לא פה, זאת אומרת, גם השכל נהפך למושג, לא, כן, למושג ספרותי, שבעצם יותר מתאר, שוב פעם, כרגע, רק אולי נראה גם הסברים אחרים לשכל, אבל כרגע הוא כאילו יותר מתאר לכאן השכל הזה הולך, מה השכל, כן, לכאן האישיות הזאת הולכת. השכל הוא יותר כן, הדרך ההוצאה אל הפועל של האישיות. לכן אומר הרב נועם בירו, מדי הוא גם כן יסוד גדול השגת האמונה השלמה. א', מפורש השגת האמונה. על הביטוי הזה, השגת האמונה, יש באיגרת ג' תשצ"ק, שתי איגרות. השם הרב מדבר על ההבדל בין, עכשיו כל זה חכמי המחקר וחכמי הרגש. שני סוגי החכמים האלו, שניהם רוצים להגיע לאמונה. ושניהם משתמשים בשכל, וכל אחד מבין משהו אחר, כל אחד מבין משהו אחר בשכל. חכמי המחקר, כאילו מה שהם מבין, מה שהם חוקרו בשכל, זה כאילו מצוות האמונה. מצוות האמונה זה לחקור ולהבין, ואז אתה חוקר, זאת האמונה. זאת האמונה. כלומר, אם הגעת זה גם מופיע במסכת ביקורים. סרטים פיגי גם כדאי מדבר על זה. קצת כמו, אפשר להביא את שתי השיטות האלו. חכם מחקר, מה שהוא מבין בשכל שלו, במבנה הלוגי שלו, זה כביכול האמונה. לכן הרב אומר שזו צורת חשיבה מאוד נמוכה. אבל צורת החשיבה הגבוהה יותר זה שחכמי הרגש, הם, כך אומר הרב, הם מקשיבים את הלחש של הנפש, כן? את הלחש של השיח של הנפש. כן, וזה מה שהם עושים. זה כמו כמו זה כמו כמו בידה הלוי בחלום של המלך הכוזרי. כן, כלומר פילוסוף אומר לו לא כל כך משנה, מה אתה עושה. העיקר שיש לך הבנות. לא כל כך משנה מה אתה עושה. עכשיו, המלך הכוזרי אומר, אבל יש לי חלום. מה אני אעשה עם החלום הזה? אז אם זה דוגמה מאוד טובה, כאילו הפילוסוף רוצה להתעלם מהחלום. הפילוסוף מתעלם מהחלום. עכשיו זה שהפילוסוף מתעלם מהחלום, זה, שוב פעם, זה חלק מהתפיס, לפי הרע, איך שרב וגם רבי דה הלוי ידברו עליו, זה כבר עצמו פגם. זה עצמו כבר איזשהו חורבן מסוים בתוך ההלך של הפילוסוף. זה משהו בתוך הפילוסוף שם לא נכון בזה שהוא בעצם מתעלם מהחלום. כן? אבל מה מה מלך הכוזרי אומר? הוא לא יכול להתעלם מן החלום. עכשיו, כיוון שלא מתעלם מן החלום, אז בעצם החלום נהפך אצלו לכוח הנאה לתהליכי החשיבה שלו, נכון? כלומר, זאת לא זה שהוא לא מתעלם מהחלום, אלא החלום בעצם, דוחף אותו קדימה. החלום בעצם עורר אותו לשאול שאלות. כן? זאת אומרת, כן יש ערך למעשה. כן יש ערך ל... כן? זה בעצם מאוד דומה לזה שחלק מהפילוסופים הגדולים, כן? כאילו הפרידו בין החשיבה לבין העשייה. כן? בין התבונה לבין המשפט. ואת זה בעצם, כן? ואז יצא מזה גרמניה, הנאצית. לעומת זאת, חז"ל, כן, ואומרים, מה פתאום? כן, אי אפשר להפעיל כזה דבר, ויכול להיות שאפילו המעשה או הרצון הוא יותר גבוה מהשכל, כמו שכתוב פה. וזה לכאורה מה שבעצם גרמניה הוכיחה, היא הוכיחה כאילו בצורה מאוד טובה. כן? איך בעצם, כשאתה מפריד בין שני המימדים, והרצון הוא חשוב, ולא חשוב כמו השכל, אז יש פה פגם גדול מאוד. וזה מה שהוא אומר פה, כן? שקצרה זה בדיוק הפוך. קודם כל יש פה את הטבע. יש פה את החיים. עכשיו, החיים עצמם, הם... זה מה שבעצם אומר מלך רבי דה הלוי, דרך המלך, דרך החלום של המלך. הוא אומר, לי חשוב החיים. ובחיים יש תביעה למעשה צודק. כן, זה מה שאומר רבי דה הלוי דרך החלום של המלך. יש חיים, ובחיים המעשה המוסרי הוא יותר חשוב לי, או לפחות חייב להיות זהה. ליסוד השכלי שלי. או שהוא יותר חשוב או שהוא זהה. הוא בשום פעם באופן לא יכול להיות לא רלוונטי, לא משמעותי לשכל. כן, נכון? זה קשור לפה. זאת אומרת, שהטבע הוא בעצם העיקר, ואז יש מקום לשכל. אבל השכל הוא רק מברר את מה שבעצם החיים אומרים. ימים החיים אומרים שהיסוד המוסרי הוא חשוב, היסוד המוסרי הוא חשוב, כן, יותר מסך. והשכל יועיל בטובו להסביר את זה, יועיל בטובו להוכיח את זה אחר כך. זה מה ש... לכן, אחר כך תראו, יש לשכל תפקידים נוספים, אבל זה מה שכתוב פה. אמנם הבירור המדעי הוא גם כיסוד גדול השגת האמונה השלמה והביטחון האדיר הנצרך. לא, כשאני בא אומר שהשכל יועיל בטובו להסביר, אז השכל בעצם הוא הצורך שלו כאילו זה הסברה, כאילו פרשן. זה נכון, השכל באמת פרשן. אבל יכול להיות שיש לשכל גם ערך עצמי יותר גדול. בעיקרון הרב חסיד גדול מאוד של השכל, רק שתדעו. חסיד גדול מאוד של השכל, והוא אומר שהעולם נברא בשביל השכל, לא בשביל הרגש. כן? הפוך מה שאמרנו עכשיו, אבל בעיקרון, כן, אבל לא, אבל זה בא, אחרי מה שכתוב פה, אפשר כך להגיד, לדבר הרבה על השכל. צירה בשכל הוא, ראיתי, הוא לא פחות חשוב, הוא לא מפורש, הוא יותר חשוב, שבשבילו העולם נברא. בהמשך זה יהיה ברור, גם מפה. בהמשך זה יבר מפה. אבל בכל מקרה בתנאי שהוא כזה, בתנאי שהוא לא מנותק לחיים, הוא לא בא במקום החיים, אלא הוא בא להסביר את החיים. להסביר את החיים, הוא בא... ואז הוא שוב פעם חוזר, אבל היסוד המבסס את המנוחה השלמה, שיש את העונג של השלווה האלוקית, ופשוט ישר לב, הוא הכוח מתאים. אז קודם כל יש אומנה, בירו המדעי הוא גם כן חשוב. א' השגת האמונה, אמרתי שזה קשור, שיש כאילו שתי שיטות, איך השכל עושה את זה, אבל הרב הולך ודאי בשיטה של חכמי הרגש, שהשכל כאילו מקשיב ללחש של הנפש, כן, מקשיב ומברר אותם. זה להקשיב, להקשיב, להקשיב זה הבינה, הבינה מקשיבה, יש לה, כן, היא נכון, מה שהמזריק כאילו מסביר, וגם הרב מתאר את זה בכמה מקומות. כן, אז גם פה, חכמי הרגש שמקשיבים לחיים, מקשיבים לנפש, גם אם נתאים אותה ככה. אז זה כאילו, אז גם כן, יש להשגת האמונה. למרות שאפשר להכניס פה גם את חכמי המחקר. זה דרכים שונות, איך שהשכל הוא מברר את האמונה. הביאור המדעי הוא גם כן סוג דו השגת האמונה השלמה, והביטחון האדיר, הביטחון האדיר כאן, הוא לא רק משיג את האמונה, הוא גם את הוודאות. כי אני צריך לאדם להיות בוטח בשם. זאת אומרת, אם השכל כאילו לא עובד, אז זה חורבן גדול לבן אדם. דיברנו על זה פעם שעברה, שהפשיטות של הרב היא שונה מפשיטות של נחמן. שהפשיטות של נחמן היא בעצם, היא בעצם, כאילו, נכון, מרוקנת את האדם מהתכנים, מהשכל. כן, נחמן הוא נגד שכל, הוא נגד מדע, הוא נגד המורה נבוכים. כן? אצל הרב זה לא ככה, אצל הרב האמונה הפשוטה היא בונה, היא גם רוצה את השכל. ולא רק זה, לרב אומר פה פורש, אם השכל לא עובד, והשכל לא כאילו מקשיב, לא מוציא את האמונה אל הפועל, אז כאילו הביטחון של אדם נחלש. כן, מכאן שאני צריך את השכל, אני צריך להבין, אני צריך לדעת להסביר את החיים שלי, להבין אותם, אלף לגלות אותם, לחשוף אותם, להבין אותם. בגלל לדעת להסביר אותם. כל זה אדם צריך אותו, וזה צורך של אדם, זה כן, הסוד הטבעי לא מסלק אותו. גם דבר זה פעם שלך, גם כן. אז זה נקרא אמונה השלמה, והביטחון אדיר נצטרך לאדם, להיות בוטח בשם, וסגיב בדרכי קודש, עמדה ראויה, להשפיע על עצמו וזולתו. גם כי הרב מדבר הרבה. בכל מקרה, השכל הוא לא רק מבטא את החיים ומסביר אותם. הוא בעצם גם מרים אותם, נכון? הוא גם בעצם תמיד חכם. בור יכול להיות יהודי. עם הארץ יכול להיות יהודי יותר טוב. כן? אבל חסיד, חכם יותר, תמיד חכם. אבל להגיע לחסידות, להגיע להכיר את הקדוש ברוך הוא, זה רק השכל. זה מה שאומר פה, כן. הוא זקוק להשגת האמונה השלמה, א', להוציא את האמונה, ב', הביטחון, כאן הוודאות. אחר כך יכול להתעלות, נכון, להתעלות למדרגות של חסידות, של חסידות, של להיות תמיד חכם. קודם כל להיות תמיד חכם, כי הוא להיות חסיד. להיות אדם שקרוב לקדוש ברוך הוא. אז זה רק השכל עושה. כן, אדם שהוא לא תמיד חכם, הוא לא יכול לעשות את זה. טוב. זהו, אז צריך את השכל. עכשיו הרב אומר עוד דבר אחד. זה לא רק זה שאני צריך את שני הממדים האלו, ביחסים את שני הממדים, הרב אומר דבר נוסף. אבל היסוד המבסס את המנוחה השלמה, כנראה כן להגיע, המנוחה זה כמו ירושלים. לא רק זה שלא הגעתם אל הנחלה, גם לא הגעתם אל המנוחה. זה שארון הברית נכנס לקודש הקודשים, זאת המנוחה. זה שהשכל חי בתוך החיים, זאת המנוחה. ויסוד המסס את המנוחה השלמה והמשריש את העונג של השלווה האלוקית בנפשות השלם, זה לא רק היסוד הזה, וזה לא רק היסוד הזה, אלא כוח המתאים את נקודת, את הנקודה המדעית היותר רמה. פה יש פה משפט שהוא חזק מאוד. אחרי הספיקות יותר מרישים. זאת אומרת, אני צריך, יש פה התאמה, להתאים נקודת, את הנקודה המדעית. בעצם המשך המשפט הוא כוח מתאים את הנקודה המדעית אל אותה נקודה עצמה, כן, שימה נמצאת הרגשה הטובה של התמיות והפשיטות הטבעית, שבפשוט ישרות. נכון? זה יוצא המשפט. אפשר ככה לכתוב את המשפט, אבל היסוד הבסס את המנוחה הוא כוח מתאים את מעט הנקודה המדעית אל אותה נקודה עצמה, אל אותה נקודה עצמה שנמצאת, שימה נמצאת הרגשה הטובה של התמיות, הפשיטות, הטבעית שבפשוט ישרות. שלא התחלו מתעמותה על ידי שירות לב. באמצע, מה שכאילו דילגנו, הרב אומר את המשפט, אומר את, כן, אחרי הספקות היותר מרישים. נכון? אותם, כן, זהו, יש פה ספקות יותר מרישים. זאת אומרת, הספקות יותר מרישים כאילו מתארים את הדרך שבה המדע, נכון, שבה המדע כבכל הלך דרכו, זרם דרכו. בעצם מהו הכוח המדעי? הוא בעצם השאלה. המדע מתחיל משאלה. המדע, וחוץ אפילו שאלה קשה מאוד, שאלה קשה מאוד ונוקבת. המדע מתחיל משאלה, ומשאלה נוקבת. נוקבת. אז זהו כזה ספק. פיתוי מרעיש, זה בא, שוב פעם, כאן שרב הוא אקסינון של סינון ספרותי, אבל כשהוא אומר מרעיש, הוא לא מתכוון להגיד סתם, הוא לא מתכוון סתם להגיד את המשפט הזה, את המילה הזאת. הוא מתכוון להגיד פה משהו מיוחד, משהו שמתאר את התופעה שעוברת על הבן אדם. כלומר, הספק הוא ספק חזק. זה הפשט הספק המרעיש. כן? יש כמה קודם שרב משתמש ביטוי הזה, כן, ביחס לשכל. שהשכל יכול להגיע למצב כזה, יש כמה קומות שרב כאילו מתאר שני צדדים של השכל. צד אחד של מנוחה, של שלווה. צד אחד רועש. הרבה פעמים כשרב מתאר את החילוק הזה בשכל, אז הוא מתכוון לתאר תופעה שלילית. זאת אומרת, לפעמים אנשים, השכל שלהם רועש, זה בגלל קלקול. זאת אומרת, כן, פה זה לא משמע ככה, פה לא משמע שהספק, שהרעש פה הוא בעייתי. זה נכון שהמנוחה והשלווה, הם בסדר. להפך, זה כאילו האידיאל, אנחנו רוצים להגיע למצב של מנוחה ושלווה. אבל, כן, רוצים להגיע למנוחה ושלווה, אבל זה לא כביכול או מנוחה ושלווה או רעש. נכון? כשאנחנו מדבר בדרך כלל על רעש בשכל, בניגוד למנוחה ושלווה, הרבה פעמים הוא מקרה נגיד שזה בגלל שאדם חושב במקום שהוא לא צריך לחשוב. כלומר, השכל עובד לאט, יש לו דרך שבה הוא מתפתח. ולא שם כאן נגיד שלא לחשוב שם, אלא כן צריך לחשוב, אבל יש דרך איך מגיעים לשם. זאת אומרת, יש קודם כל, יש דברים קלים, ואחרי זה יש דברים קשים. אם אדם מנסה להשיג דברים, יש לרמב"ם, מורה נבוכים, חלק ראשון, פרק ל"ב, זה פרק מאוד חשוב, אני חושב שזה למה, זה פרק מאוד חשוב, ושם בפרק הזה הוא מסביר, בלי מדבר על זה, הוא מסביר למה אחר נפל. הוא אומר שמה שרבי עקיבא אמר לו, כשתגיעו נכון לשיש, עוד כאילו מים, יש לה המון הסברים להדרכה הזאת של רבי עקיבא, המון. אבל ההסבר של הרמב"ם הוא שכמו אדם שמסתכל על השמש, הוא מסתנבר, כמו אדם שמסתכל, זאת אומרת, זה לא שתמנע את עצמך מלדון על הסוגיה הזאת. אל תמנע, אתה צריך לדון על הסוגיה הזאת, אבל תעשה את זה בהדרגה, תעשה את זה במתינות. תבנה כל שלב, כל שלב תבנה אותו כמו שצריך. אם תבנה אותו, אם תבנה אותו כמו שצריך, אז השלב הבא יהיה מובן גם כן. אם אתה ישר, אם אתה ישר לומד דברים, מתעסק דברים שאתה לא מסוגל להבין אותם בהתחלה, אז לזה הרב קורא רעש. הרבה פעמים רעש, כן, גאון אדם רעש ומאומה. בכל קוראים שרעש ומאומה זה סוג של ספקות, כן, נכון? סוג של, סוג של, התעסקות, של, כן, יש פה, למה אפשר לכתוב ספק? וזהו. בגלל שהספק הוא מתאים למחשב, הוא מתאים למתמטיקאי, לא יודע, אנשים קרים. השאלות פה הן שאלות נוקבות. השאלות פה הן שאלות עמוקות. מה שאני רוצה להגיד פה שבעצם לא צריך לפחד לחשוב, זה מה שבעצם רוצה לומר. ויכולת אפילו, אז שוב אני, אז לחשוב בצורה לא נכונה זה בעיה. יש דרך לחושבים, יש דרך לחושבים, יש דרך איך מובילים את המחשבה למקום שלה. וגם זה יכול לגרום לספקות, וזה יכול לגרום לרעשים מין חורבן כזה של האישיות. באמת, אומר הרב, מחשבה צריכה שקט ושלווה, צריכה, מחשבה צריכה, איך זה נקרא? מחשבה צריכה, כן, שקט, לחשוב בנחת. אבל לא נראה, אבל פה רואים שם מפורש משתמש בביטוי הזה של, של, עסקות יותר מרשים. לפעמים זה, כל כך זה בא לתאר בעיה, אבל לפעמים זה יכול להיות בעיה הרסנית. כאן לא משמע שזה הרסנית. כאן משמע שככה המחשבה צריכה לעבוד. יש פה עוד נקודה אחת שהיא קשורה לפה, יכול להיות שזה מסביר למה משתמש ביטויים כאלו קשים. עכשיו משתמש כזה, ביטוי כזה, זה ביטוי קשה. זה ביטוי ש, כן, הייתי מנסה לתאר אותו בשפה כאילו קיומית, יכול להיות שזה היה פה, הייתי מתאר פה המון דברים קשים. והצבע הזה, כן, במילים אלו, כאילו מעביר את הקושי שיש פה. אז אני חושב, יכול להיות זה הרבה פעמים בגלל שאדם, מין תאונת דרכים כזאת של השכל, שהוא לא עובד כמו שצריך. הוא כוח עצום, בתנאי שהוא עובד כמו שצריך. אבל כאן לא משמע ככה, פה משמע שזה לא, פה לא נראה לי שמשהו זה טעות. בכל מה זה קשה, בכל מקרה הוא רוצה לתאר פה משהו קשה. הוא רוצה לתאר פה ספק. ספק, פה ספק. עכשיו, לא, אז רציתי להגיד אולי, הרי זה המשך של סיב צדיק א', נכון? למה רצו לגנוז אותו? עכשיו, רצו לגנוז אותו, נראה לי ככה, זה חוץ מסביר את למה זה כזה קשה פה. למה הוא מתאר פה משהו קשה כזה? אז קודם כל, בעצם יוצא ש בעצם יוצא ששלמה, הבעיה, למה רצו לגנוז את שלמה? רצו לגנוז את שלמה בגלל ששלמה דבריו סותרים זה את זה. אז מה אם דבריו סותרים זה? מה מפריע לי שדבריו סותרים זה את זה? אלא, אני יכול להגיד לא, כשאני אומר שמישהו שדבריו סותרים זה, אני בעצם רוצה להגיד שהוא טיפש. אז שהוא לא מבין. הוא לא יודע. אבל אז הסיבה, אבל ואפשר להגיד שזה הסיבה שרצו לגנוז את קהלת. כן, שהוא מדבר שטויות, סנילי כזה, אז הוא שכח מה אמר אתמול. כן, אז לא עשיתי מזה, אבל זה לא משמע פה. משמע פה ששלמה החזיק ראש. אז למה, שוב, רק במובן, כאילו מאוד, כאילו, פשוט, נכון, זה בעצם אין דיאלקטיקה כזאת. אז קודם כל, שנים השכל הדיאלקטי כביכול, סתם כשכל, רק לפני איזה, לא יודע, 150 שנה נתנו לזה משמעות פילוסופית. כלומר, זה אצל הגויים. זאת אומרת, דיאלקטה היא צורת חשיבה קשה. היא צורת חשיבה שבעצם, היא כאילו סוד, זה מה שבעצם רוצה להגיד פה. נכון, נראה לי זה מה שרוצה להגיד פה. כלומר, יש פה, הוא מתאר פה עכשיו את קהלת. למה לא גנזו את קהלת? רצוי לגנוז את זה קהלת שלא סותרים זה את זה. שבעצם הוא אומר הפכים. אי אפשר להבין ממנו כלום. פעם אחת הוא אומר ככה, פעם אחת הוא אומר ככה. עכשיו, זה לא שחזל חשבו שהוא סמילי, בעצם באו ותראו שיש פה איזשהו סוד גדול. יש פה אדם שחושב בצורה שהיא שייכת להטיל, שייכת לסוד. נכון, וזה הייתה ומינה לגנוז אותו. ואז אומר חזל, לא גנזו אותו בגלל שיש משהו במבנה שלו, שצריך אותו תמיד. תמיד, תמיד צריך את המבנה הזה. ומה המבנה הזה? וזה העניין של תחילתו דברי תורה, סופו דברי תורה. כן? זה מה שאני רוצה להגיד פה. אבל נראה לי ככה שבכל זאת יש פה מעין המצב של, של שלמה, שדבר סותרים זה את זה. נכון, תחילתו דברי תורה, סופו דברי תורה. אז חשוב לי המבנה הזה של אקס בין השכל, בין רגש בין השכל, נכון? אקס הזה בין הרגש בין השכל הוא חשוב. אבל כל זה זה איזושהי בבואה, איזושהי בבואה של משהו, של הפנימיות של שלמה. שלמה היה, כפי שדתי מתואר פה, הוא היה, עכשיו יותר טוב צדיק, הוא היה אדם שיכול היה להכיל סתירות. להכיל סתירות זה דבר קשה מאוד, נכון? להכיל סתירות זה כאילו שייך לעולם העתידי, לעולם של עתיד לבוא. שבעצם, כן, זאת אומרת, יש חטיבה שלמה באורות הקודש, באלף, שם מדבר שמה איך שדעות סותרות אחת את השנייה. סותרות אחת השנייה זה לא רק להגיד טוב, אתה חושב כך, אני חושב אחרת ממך. סותרות זה גם לפרק את הדעה שלהם, נכון? דעה סותרת דעה, כמובן כאן שאם דעה אחת היא עיקרית, אז היא חייבת לסתור, חייבת להרוס, לפרק את הדעה השנייה. ואם הדעה השנייה היא עיקרית, אז היא חייבת לפרק את הדעה הראשונה. אף שם מדבר על זה, איך לעתיד לבוא, זה לא יהיה ככה, לעתיד לבוא, באמת, דעות שהן נראות סותרות אחת השנייה, והן יחריבו אחת את השנייה, בעצם לא יסתירו אחת השנייה, אלא הן בעצם יכילו אחת השנייה. ובכל דעה יהיה לה, כן, אפשר לתאר גם איך היא מכילה אחת את השנייה. היא לא רק מכילה את הצד, כן, היא א', היא רואה את החיוב של השני. אבל לא זה שהיא רואה את החיוב של השני, אלא גם סופגת את החיוב של השני אליה. אבל אחרי זה לא זה שהיא סופגת את החיוב של השני, אלא גם סופגת את הביקורת של השלישי, של השני אליה. טוב, זה מדרגות, בכל כך זה תיאור של שלמות דעת. אדם שלם בדעתו, הוא... זה אחד ההבנות שלי בתקופה האחרונה, זה שגיל 30 זה גיל של, יש פה הרבה בני 30, אז אני רואה את זה, מדברים ביניהם, אז אני עוד יותר רואה את זה. בגיל שכתוב לכוח, זאת אומרת, כן, זה כאילו שבו כל דעה עניינה להילחם בדעה השנייה. יש לי משל אחר לזה, פשוט רוצה להגיד את זה, אבל לפחות, כן, כל אחד חושב שהוא צודק ומלא אידיאולוגיה ומלא זה נגד השני. לא, אבל מחשבה אמיתית היא מחשבה שיכולה להכיל המון דעות, המון ממדים. אבל להכיל אותם, כן, זאת אומרת, היא בנויה מהרבה צבעים, מהרבה גוונים, וזה לכאורה הדמות של שלמה. זה מאוד דומה לרבי יהודה בר אילאי, שהיה כל ערב שבת כמו מלאך השם צבקות. זאת אומרת, רגע של מלאך, מלאך יכול להכיל, כך אומר הרב שם, יכול להכיל דעות שונות. המלאך יכול להכיל את עצמו, את הזולת, ואת המרחב האלוקי שמבטא את שניהם. זה בעצם אולי אחת הבעיות הגדולות ביותר, כאילו של האדם עד היום. איך להכיל את הזולת, איך להכיר את הזולת ולהכיל את זה. לכן נראה לי ששלמה זה היה הנקודה שלו, שבעצם הוא היה יכול להכיל ניגודים, הוא היה יכול להכיל הפכים. הוא היה יכול להכיל את ה... כן, להכיל... כן, כן, הוא תפס את כל השיטות כצבעים, כגוונים שונים. שני אחד, זה שלמה. עכשיו, רגע, עכשיו מה שחשוב, שבסדר, אז איך הגענו עכשיו לסערה הזאת? סערה זה ביטוי שלילי. כן? הרעש הזה, איך הגענו פה לרעש הזה, איך הגענו פה איך הגענו פה, אחר כך יש הרשות, ספקות, יש פה, איך הגענו פה לכל המבנה הזה, אלא, לא, לכן אמרתי, הצבעוניות היא לא משהו פסטורלי, זה מה שהוא צריך, הצבעוניות היא לא פסטורלית, לדעתי גם אצל שלמה, ככה, ודאי אצלנו. הצבעוניות היא מקום שבו יש המון מתח, המון 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 ספקות, המון מפורש ספקות. כלומר כל שיטה מכחישה את השנייה, כל שיטה מתנגדת לשנייה. זה הם לא משמע, הם סותרות אחת את השנייה, הם רוצות לפרק אחת את השנייה. גם כי הוא כותב הרבה פעמים שכשהוא תאר את המאבקים הרוחניים, הוא תמיד הוא תאר את זה ככה שכל כוח רוצה להיות במקום של השני. אף כוח לא נמצא, החיים לא בנויים, שוב פעם, אולי במין מבנה, כאילו מת כזה, אז אולי כן, אבל בחיים אף כוח לא נמצא במקום שלו וזהו. כל כוח יש לו את עצמו ורוצה את הכל. וכך גם הכוח השני, הוא רוצה את עצמו ויש לו את זאת, את הכל. לא, לכן חשבתי ככה, שקודם כל ודאי, אפילו נגיד שלמה הוא מלך שונשנון, יש בו את ריבוי הניגודים, את ריבוי הגודים. ויכול להיות שגם אצלו, גם אצלו, זה לא אומר שהשלום בנוי על איזה מין כן, צבעוניות רכה. לא, המילה רכה היא לא כל כך, כן, מילה רכה, רכה. שלווה כזאת, אם כזה ככה, לא. הצבעוניות, יכול להיות שהיא סוערת מאוד. כן, היא מלאת סערה. אז אני אומר, שלמה זה ודאי ככה, כאילו כל המציאות מנגנת אצלו במין בהתנגדות כזאת, כן, במאבקים. זאת אומרת, אותם, לשלמה היה לו תכונה כזאת, שהוא יכול היה גם להרגיש את ההפכים. יכול להרגיש את זה. להרגיש כמובן כאן לדעת, כמו שאדם ידע את חווה, כן, זה כנס לעומק התופעה ולחוש אותה מבפנים, אז גם שלמה היה יכול, זה הכישרון שלו. הכישרון שלו היה, ככה הוא מסביר, נכון? לכן, זה איך הוא מסביר את הביטוי שנשב איתו אותו. עכשיו איתו אותו, הוא לא הלך אחרים, אבל זה מפורש, לא הלך. כן? אבל נשב איתו אותו, ודווקא באיזשהו איתו אותו, ככה אומר רב, דווקא שאיתו אותו הוא לא הלך. כלומר, הוא חדל עומק, המפגש שלו עם התופעה היא לא הייתה רק שכלית, הייתה גם רגשית. רגשית במובן תבוני, לא משנה. כן? ירד לעומק הקיומיות, עומק הקיומית של השיטה. לא אומר, אז לכן, אצל שלמה הצבעים היו קיומיים מאוד. קיומיים מאוד ועזים מאוד. וכיוון שהם היו קיומיים מאוד ועזים מאוד, אז כל הסתירה שיש לכל כוח מול השני, הייתה אצלו מאוד חזקה. כן? אז זה לא שדבר סותרים זה את זה, כמובן כאן ששלמה היה מעין... מעין כזה אחד שכן... הכוחות היו במלוא... בתוך העולם שלו, הוא חש את כל ה... נכון? הוא תפס את כל הניגודיות שיש בעולם. כל הממדים השונים, איך שהם חיים, איך שהם פועלים אחד לשני. רגע, זה אצל שלמה. עכשיו, אותו דבר, נראה לי, אבל בצורה הרבה יותר נמוכה. לא בצורה כל כך גבוהה, זה גם נמצא אצלנו, זה מה שהרב רוצה להגיד, נכון? אינם לא גנזו אותו. לא גנזו אותו, ושתקלטו דברי תורה, סופו דברי תורה. אז זאת לדעתי הרשעה או הספקות שמתוארים פה. כלומר, יש לנו מימדים שונים באישיות. מימדים השונים האלו באישיות, כל אחד אומר את עצמו, כל אחד מדבר את עצמו. לא באופן כזה רפוי, בצבעים דעויים. כל מימד בתוך אדם אומר את זה בצורה חזקה. אדם נמשך לפה, נמשך לשם. זה לדעתי הרע שנמצא פה. לא רע של מתמטי, תאונת דרכים, יש פעמים רע של תאונת דרכים, שהשכל פה מתפרק, הוא לא עובד כמו שצריך. פה השכל עובד כמו שצריך, והוא מכיל בתוכו את כל הניגודים האלו, וכל הניגודים האלו הם קיומיים מאוד בתוכו, והספקות פה הם מרעישים מאוד, כן? אז זהו, זה חשוב מבנה הזה, כלומר, א', בשורש זה משהו עתידי, משהו שייך לעתיד לבוא, שבעצם כל המיודעים, זה מלך של השלום, כל המיודעים נמצאים במלוא העוצמה שלהם. אתה יכול להרגיש ולחוש את כל המיודעים, ואתה רואה איך שצבע ירוק סותר צבע סגול, ואיך שרעש כזה סותר, ואתה חש את זה, זה לא שאתה, אתה לא איזה, יש פרק הזה אצל הרב, שאלה שרוצים לעשות שלום בית, הם הכי גרועים. זה פרק למד א' של ישראלות חייתו. הם לא מבינים שחיים בנויים מהנגדה הזאת, מזה שכל תפיסה אומרת שהיא הכל. כן, כאילו המזרחים כאלו עלובי החיים. הם גם לא יכולים לתת ללאומיות להיות במלוא העוצמה שלה, לא יכולים לתת לקודש להיות במלוא העוצמה שלו. הכל כזה פרווה כזה, קצת לומיות, קצת חול, לא להריב, לא להריב, שלא יהיו פה יותר מדי מאבקים, כן, יש כזה עכשיו על האוטובוסים, נכון? זה החבר'ה שלנו, שלא, סוג של חבר'ה שלנו, כן, של זה, שהקצנה היא לא צריכה את הביטוי, לא כן, זה, הקצנה היא דבר רע, והצערה אומר פורש שלא נכון. הוא אומר בצורה פרק למד א' שישראל התחייתו, מה?
מחלישה אותנו.
ושם בפרק למד א' שישראל התחייתו, הוא כותב שזה נכון. שזה שנלחמי אחד עם השני, פעם הלכתי עם ההפתעו, ושהוא הלכתי יותר סתם, לא הלכתי, בשביל שם קרקוס קפי בשבילה, בירושלים, היה שם איזשהו התפרויות, לא יודע. לא יודע אם זה הרגבי שבת, או זה הפנטרי בשחורים, לא יודע, משהו כזה, אחד הדברים. אז הוא אמר, זה שור הבר והלוויתן שנחמי אחד משני. נראה לי זה היה עם ציבור חרדי. משטרה והם התעמתו, אז הוא היה שמח כזה, שור הבר. זה היה מדבר על צדיקים כאלו ששמחים בזה ששור הבר והלוויתן נחמי אחד עם השני. כלומר, כן, העולם בנוי, העולם השלם בנוי מצבעים מלאים. שכל צבע רוצה להיות לגמרי הוא. הוא מוכן אפילו, הוא אפילו למלות את כל החלל של העולם. מזה העולם בנוי, גם היום, זה כאילו הסוד שיש בחומת שלמה. שלמה היה מומחה לזה, כן, היה מומחה, וזה שח למלך של העתיד לבוא, מלך המשיח, שמסוגל להכיל את הכל. אבל אם יש מכיר את מגילת סתרים של ברסלב, זה חסר שם את כל הדבר הזה. שם רפאים בסתר, זה כזה, כזה מין חלילן כזה שהולך וכולם באים אחריו ומשכים אחרי האישיות שלא כתוב שם שיש שם מלחמות. הייתי גם כן אצל מי שפרסם את זה, שהוא אומר שזה ציונות מדינית כזאת, כן? כזה, נקים איזה מין אוניברסיטה, לא אוניברסיטה בירושלים, אוניברסיטה מיוחדת, של תזמורת כזאת, שכולם משכו אחרי זה, עם כולם משכו אחרי זה. כן? מין עולם מסורס כזה, כן? אצל הרב, תמיד ארצות דבר אומר, מלחמת, יש מלחות מלאכים ומלחמותיהם. כל מלך, כשיש מלאכים יש מלחמות. יש מלחמות, וזה לא איזה מין כזה, איך הוא נראה, חליון הזה, שמושך לך את כל את כולם. זה, כן, זה מלחמה, מלחמת עולם יש פה, מלחמות עולם יש פה, כן? ככה גולה הבאה, מלחמות עולם. כן, מכאן עכשיו, המשיחיות יוכל להכיל את זה, יוכל להכיל את העולם במקוריות האלוקית שלו. לא, אבל אותו דבר זה גם, שוב פעם, לא באותה רמה, ברמה הרבה יותר פשוטה, זה הוא מדבר פה גם אצל אדם. גם אדם יש לו גם כן את הנקודה הזו בתוכו. אבל יש פה איזו נקודה שחשוב מאוד להבין אותה, שתחילותו דברי תורה, סופו דברי תורה. אם הנוקשות הזאת היא מחוץ לצלם אלוקים שבתוך האדם, אז זה חסר משמעות. אבל אז בעצם, כאילו כל הבמה, סתם זה מילים שלי, כל הבמה שעליו המימדים האלו נאבקים, שעליו המימדים האלו נמצאים, כל ההיכל שבו המימדים האלו נמצאים ונאבקים, כולם עובדים את ערכם. מכיוון שמה המשמעות של כל הדברים האלו. ואז באמת יכול להופיע מין עולם פוסט מודרני כזה של, כן, של, כן, הכל חסר משמעות, הכל קטעים, הכל חסר ערך. אז גם הגאונות כאילו נעלמת. בגאונות, גאון כזה זה אדם שוב פעם, שמכיל את הכל, ושם כל המימדים נמצאים בהתמודדות, וכל התמודדות היא קשה ונוקבת ונאבקת אחד עם השנייה, והוא מסוגל להכיל את כל המימדים האלו. אבל אם אין את הצלם, הצלם אלוקים של האדם, אז איפה ההתמודדות הזאת, היא נמצאת? היא חסרת משמעות. היא בעצם מין התפוררות כזאת של האדם, התפוררות של התודעה והתבונה של האדם. הכל מתפורר. אז כל, כן, זה כמו, כן, מעין משל כזה, כן, של קריסטל גדול, זה משל של ראשונים, כן, של קריסטל גדול שנופל, הכל נופל לרסיסים, נופל לרסיסים ונשבר, וגם פה זה אותו דבר, כן, כמו, זה מה שלומדים משלמה. מה שלומדים משלמה, זה כביכול, נכון, זה שני דברים. זה הבמה שעליו שלמה יצר את היצירה שלו, ומתוך שהבמה הייתה במה כמו שצריך, שאתה יכול להכיל את, את, את הכל, אז גם העוצמות של... אז זה הכיל את הכל, וזה הכיל את הכל בעוצמות, בעוצמות, בעוצמות מלאות, בעוצמות... אז, זה, אז, אז שלמה היה גאון. וכאילו גם זה משהו טוב פה, זה גם כן איזה אופי גאוני כזה שנמצא פה, כן? זה תיאור גאוני של אדם, זה לא תיאור של אדם, של אדם רפוס. מישהו רפוס בסדר, אז הוא... אז אין לו את כל הדברים האלו תוכלו, אבל, אבל אדם שיש לו שכל, אדם שבנוי כמו שצריך, כמו שאני מתאר אותו פה, אז השכל שהוא יכול להכיל את הניגודים. כמה שניגודים הם קשים, כמה שניגודים הם סותרים, כמה שניגודים מחייבים, וכל אחד רוצה, כן, אבל, אבל המקום הוא מקום, המקום הוא מקום אלוקי. המקום הוא מקום אלוקי, המקום הוא מקום שיכול, כן, מה שכל זה פרטיות, כן, שיכול להכיל את כל, את כל, את כל, את כל הגודל הזה. אם אין לי פה כאילו מצע של תשוקות, מצע של... במקום להתחיל מהתשוקות, שהם לעוצ... גם בהם יש סתירות. יש לי תשוקה לחיים, יש לי תשוקה לזה, יש לי כל הזה, כן? יש לאדם נטיות ליופי, נטיות להרמוניה, נטיות לזה. אם אין לי... אבו מתאר את זה ברכות עם כל הדרכים, איך הטבע הזה בנוי. יש לה... יש... זה בנוי מרבדים רבדים. יש כמה רבדים שצריך לבנות, שצריכים להיות. משה, לא משה, שלמה היה זקן. זקן הכהן כאן שהוא כבר בנה לעצמו את היסוד של האמונה, הפשיטות בצורה נכונה. כשהוא בנה לעצמו את היסוד של הפשיטות בצורה נכונה, הוא בעצם בנה פה דמות שיכולה להכיל את כל הניגודים והסתירות שמתוארים פה. כן. אז זה מה שלומדים ממנו. לומדים ממנו, זאת אומרת, יש פה את שלמה, המלך של השלום שלו. מלך משיחי כזה, נכון? שבעצם קשור לסוד היותר גדול של עתיד לבוא. ויש פה כאילו השלכה. יש פה השלכה שלה עלינו, השלכה של המדרגה הזאת עלינו, מעין מדרגה משיחית שקשורה אלינו, וזה היכולת להיות כאילו גאון כזה שכלי. זאת אומרת איך הייתי אומר כבר? הטעם, השנית, כן, דיברנו על זה בבוקר, כן, שכל מחשבה מתחילה במתיאת הלב, כמדרגה אומנית. יש פה אומנות, שיוכל להכיל את כל המדרגה הזאת, וזה, כאילו, האמונה פה היא אומנות. רגע, אומנות, והאמונות הזאת יוכל להכיל את כל המדרגים. טוב, מה אתה רוצה להגיד?
אבל אדם עצמי שמחובר לצלם שלו, איפשהו יכול לוותר על הספקות. לא חייב של הספקות, אתה יכול לדלג
עליהן. זה ספקות קצת שונים מה שאתה מתכוון. אם זה ספקות, אם זה ספקות, חליל שבת, אז עדיף שהוא יותר עליהן. אבל אם זה ספקות, אם אדם יש לו צלם, והוא חי את האלוקות, זה כמו גאון כזה שחי את האינסופיות של העולם, ואת האלוקות שבעולם, כן, אתה קדוש הוא אינסופי, ואת השלום שבעולם, ואת החופש שבעולם, ואת הוודאות שבעולם, אז למה שהוא יותר לספק? למה שוותר על מלחמת האמונות והדעות? זה השעשוע הכי גדול שלו. זה כמו אדם שיודע לנגן ולהכיל המון כלים, המון מדהים. אז גם פה אותו דבר. אז ששחקו הנערים לפניו. נכון, זה כואב, זה קשה מאוד. אבל זה הכל מוכל בתוך מקום שיכול להכיל אותו. ולכן אומר, זה למה לוותר? אם אתה מכוון, בדרך כלל, כשמורים סקוד, קודם למי שכאילו נפל החוצה מהאיכל הזה. מי שנפל החוצה מהאיכל הזה, דרך אגב, גם פה, גם יש, לא נעשה שלום כרגע, יש שתי מדרגות בנפילה הזאת. מי שנפל החוצה מהאיכל הזה, יש לו בעיה גדולה. יש לו בעיה גדולה מאוד. הוא צריך חופה. הוא צריך חופה, הוא צריך... פעם... אמר לי, בחור אחד שהלך לאבטור, אז אבטור אמר לו, כן, אתה צריך חופה, שירפא אותך. עכשיו, האיש הזה מאוד אהב את זה. מאוד לא, אחר כך היה גם מישהו אחר שניסה להתווכח איתו, אז אותו לא סבר בכלל. אבל לפעמים צריך לדעת שצריך לרפא את האדם, זה מאוד קשור גם להמשך, זאת אומרת ש... גם להמשך ש... שוב, בדברי, הגענו זה בגלל הנקודה, שלפעמים במי לדעלמה, עדיף לא להתווכח, ואין טעם, זאת אומרת, מלדן מה, אין טעם, אל תנסי כאילו איתו. אדם זה צריך ריפוי, אדם זה צריך לרפות את הנפש שלו. אדם שאין לו צלם, אלוקים, הוא צריך לעבור ריפוי נפשי. צריך ריפוי אלוקי. להתחיל לדון אותו מבחינה שכלית, הוא לא מסוגל הרי להכיל. אם אין לו צלם אלוקים, אין מי שיכיל את כל, את כל הגודל הזה, הוא לא מסוגל. אז אל תנסילקי אותו, אל תרפא אותו, צריך ריפוי. מי ש... אבל בדברי תורה, כן. בדברי תורה, שם ודאי סתירות נוראיות. ושם צריך אפילו להיות שמח בסתירות. אז כאילו, הוא מתאר פה דמות בריאה. דמות בריאה היא דמות, דמות תבונית בריאה. דמות שלא מפחדת מסתירות, והיא שמחה מאוד על הסתירות שיש בין חב"ד לברסלב. אם אתה יכול להוציא עוד, עוד מישהו, זה עוד יותר שמח. כן, מי יכול לזוכת לזה ולזה, וזה טוב מאוד, זה נפלא. כמה שיש פה יותר אנשים שמתווכחים ביניהם, יותר חי, יש פה חיים. יש פה חיים, זה לא משעמם. יש פה עושר. אבל, כן, אבל זה בתנאי שזה אלוקי, זה בתנאי שזה, שיש פה איזה אלוקות שיכולה להכיל את הדבר. אבל אדם שאין לו את זה, אז הוא באמת צריך רפואה. הוא גם לא גאון, זה גם לא גאונות, זה גם לא יכולת להכיל ניגודים והפכים. זה איזה מין רפיסות כזאת של האישיות. האישיות היא נפלה. האישיות נפלה מהאין סופיות שלה ומהשלום שלה ומהוודאות שלה, היא נפלה לתהום של חורבן כזה. חורבן אתה לא יכול להגיד שזה גאונות. חוסר, כן, טוב, בואו.